ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. למלא הפסוק הבא, הפסוק הזה הוא מאוד אנונימי. אין פה אף שם. איש מבית לחם יהודה. הוא ואשתו ושני בניו. יש לנו 5 מגילות. זאת ודאי הקדומה שבכולם. שיר השירים הוא אשר לשלמה. קהלת היא לשלמה. את איכה כותב ירמיה, אבל זה ודאי נכתב אחרי החורבן. איכה ישבה בדד. מגילת אסתר בכלל נכתבת כבר בימים אחרים, בימי אחשוורוש. זוהי המגילה הקדומה ביותר, והגם שכתובה בפתיחה ברורה של זמן, היא פתיחה שמאפשרת זמן מאוד רחב. בימי שפוט השופטים. אינני יודע מתי. חז"ל עצמם אגב מתלבטים, והאפשרויות שניתנות הן מימי אהוד בן גירה ושמגר בן ענת, כשהמלך במואב הוא עגלון, עד כדי שמדרש אחד רואה את רות כביתו. אז אנחנו ממש בתחילת ימי השופטים, סוף ספר יהושע, תחילת שופטים. הם עוברים עד לימי ברק דבורה, באמצע יבצן. חשוב להגדיר שיוסף בן מתתיהו בקדמוניות מייחס את ספר שופטים לימי אילי. את ספר רות לימי אילי. ברור אבל שהמגילה שלנו נכתבת בתקופה שלמרות שמחבר המגילה, שלפי חז"ל הוא אגב שמואל הנביא, שלמרות שמחבר המגילה לא הגדיר אותה, לא מיקם אותה, הוא הגדיר אותה באופן הכללי שלה. כלומר, היה חשוב לו שני דברים. היה חשוב לו לא להגיד מתי בדיוק, שנוכל להתבלבל, לא אנחנו, חז"ל, שנוכל להתבלבל לגמרי, כל האפשרויות תקינות, מתחילת ימי השופטים ועד סוף ימי השופטים, בסדר? אבל היה חשוב לו מאוד להגיד שזה בימי שפוט השופטים. עכשיו אני רוצה להגיד למה. כי ימי שפוט השופטים עושים מיד לאריאל ולאורי עכשיו את התחושה של בימי השופטים כל איש הישר בעיניו יעשה. כי ימי שפוט השופטים מזכירים לנו עולם שבו יש הפקרות, שבו יש אנרכיה. עולם שבו יש ניסיונות שלטוניים, אבל העם מאבד שליטה. פילגש בגבעה. פסל מיכה. הדברים הכי קשים מתרחשים בימי שפוט השופטים. איש כל הישר בעיניו יעשה. בימי שפוט השופטים, יש פתאום מגילה קטנה שמכניסה אותנו לבועה של מקום לגמרי הפוך. עיר קטנה בבית לחם יהודה, ששם בכלל לא איש כל הישר בעיניו יעשה. עוד מעט תראו את המהפכה. בבית לחם יהודה יש עיר קטנה שנמצאת בנחלת יהודה, ושם יש מסורת, יש משמעת, יש מגילה שמתארת מקום שהכל הלכתי בו. שם הכל הפוך על הפוך. שם היה פעם סיפור התבוללות נורא וידוע ומזעזע. איש מרכזי מבית לחם יהודה עזב עם אשתו ועם שני בניו, והם נשאו להם נשים מואביות. והסיפור היה מכה אדירה. היית מצפה שהעיר בעקבות זה תיכנס למשבר נוראי ויורידו את הכיפות כולם בסגנון של החבר'ה. וראה זה פלא. בואו נלך לשדה פשוטה בעיר הזאת, ותראו איך שומרים מתנות עניים. מה זה לקט, שכחה, פאה. איך גואלים קרקעות, איך יושב בית דין, איך כל ההלכות נשמרות טיפ-טופ. לא רק ההלכות נשמרות, לא רק ההלכות החיוביות, גם ההלכות השליליות. לא משנה אם רות התגיירה או לא התגיירה, אנחנו מחמירים. זה עיר לחומרה. פה לא כל האיש הישר בעיניו יעשה. פה זה עדת מחמירים. אף אחד לא אמר שרות עברה ועדת קבלה של השכונה שלנו. כשאומר הגואל על רות, לא אשחית את נחלתי, או כשאומר הנער הניצב על הקוצרים, נערה מואביה היא, השבה משדה מואב עם נעמי, הם אומרים את מה שהם מרגישים, העיר כולה. לא רק הלכות יש במגילה הזאת, אלא הלכות גם של בן אדם לחברו, וגם של בן אדם למקום. עיר נפלאה. איפה עוד רואים כל כך הרבה עיסוק במתנות עניים? אלה מצוות שכולם אוהבים, נכון? מצוות חברתיות, אלה מצוות נחמדות, לא מצוות מעצבנות. איפה רואים עוד מקומות שכל כך הרבה עסוקים בהלכות יפות? יש יחס בין אחד לשני. יש יחס בין בני העיר. יש יחס בין העניים לעשירים. יפה מאוד. מאידך, בן אדם למקום עד הסוף. כתוב בתורה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. גם דור עשירי לא יבוא. וחז"ל אומרים, שרות המואביה מחדשת חידוש, שעד ימי דוד המלך עוד כל הזמן מרננים נגדו ומקטרים עליו. כשדוד מולך וצריכים להשמיץ אותו, ההשמצה המקובלת היא, הוא בכלל בא ממואב זה. מי הוא בכלל? קופה של שרצים תלויה מאחוריו. וצריך דוד המלך להושיב את בית דינו ולאשש את ההלכה שקבע בועז, שקבעה נעמי ורות בשדה, עוד מעט אנחנו נדבר על זה, שכתוב לו יבוא עמוני ומואבי, מואבי ועמוני לא, אבל מואבית כן. בדינו של שמואל הרמתי. כלומר, בעיר הזאת, בימי שפוט השופטים, הייתה עיר אחת ששם אף אחד לא עשה ישר בעיניו. היה סדר, אל תכעסו עליי, היה אפילו טרור הלכתי. עוד מעט נגיע. הכל היה ברור, ועוד מעט אתם תראו למה התכוונתי כשקראתי לזה טרור הלכתי. בכל אופן, נעמוד פה, אנחנו נחזור רגע להתחלה, מעניין רק שבסוף נזכיר רק, נעמי מעולם לא הייתה סבתא, לא של עובד, וזה סיפורי סבתא שהיא סבתא. נעמי היא פעם הייתה החמות של רות. ואני רוצה להגיד לכם אגב, שהלכתית היא מעולם לא הייתה חמותה של רות. גם לזה נגיע עוד רגע. מעולם. והכל כאן הלכתי ושום דבר פה לא הלכתי, ואת הכל נתחיל עוד שנייה. אני רק אגיד במילה אחת, אם הלכתית היא הייתה חמותה של רות, בעברית אחרת, שאלת המפתח היא האם רות ואורפה התגיירו לפני הסיפור בהתחלה. זאת שאלת המפתח, זאת שאלת המיליון דולר. עכשיו, התשובה היא כפולה לשני הכיוונים, ורש"י אומר את זה במגילה פשוט. וזה 10 שניות הלכתיות אחרונות ואז מתחילים. זה חשוב. אם רות ואורפה היו גיירות כשרות לגמרי, והתגיירו, בסדר? היו גיירות כשרות לגמרי, אז החתונה הייתה 100%, ומדובר פה ביהודים. אוקיי? עכשיו מחלון וחיליון מתו, ואין להם אחים. על פי ההלכה, אסור לייבם מכאן ואילך אח שייוולד. כל חובת הייבום היא אך ורק אם מת אדם ללא ילדים ויש לו אח חי שצריך לחכות שיכול לייבם אותו. לייבם פירושו הלכה מדהימה. נזכיר את ההלכה הזו מההתחלה. שנייה. ההלכה אומרת כך. אני מזכיר את ההלכה מההתחלה. מצוין שאת שואלת כדי שנתחיל את הדברים מההתחלה. אסור לי להתחתן עם אשת אחי. כולנו בעזרת השם עד 120 שנה. אסור לי, נכון, להתחתן עם אשת אחי. גם לאחר חלילה מות אחי או, 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 או גירושין, אסור לי להתחתן עם אשת אחי. אשת אח אסורה בהלכה. אשת אח אסורה בהלכה. היא אסורה באיסור דאורייתא גמור. אשת אחיך ערוותה לא תגלה. הריות. רגע. זאת הלכה. יש הלכה מקבילה, שהיא הלכה מתנגשת. שפעמים התנגשות בחוק. יש חוק מתנגש. החוק מתנגש אומר את הדבר הבא. אם אח לא עלינו מת, ולא ישאיר אחריו זרע, ובן אין לו, בן, בת, לא משנה, אין לו זרע אחריו. בסדר? ישנה מצווה ליבם את אשת אחי. הפעם, אני לא רק שלא אסור לי לשאת את אשת אחי, אלא אני מצווה לקחת את אשת אחי. אין כאן יוטרל, אין כאן מותר. יש כאן או אסור, או מצווה חובה. במידה ואני לא רוצה לייבם את אשת אחי, אני עובר על המצווה הזאת, כדי שהיא תהיה, היא כאילו כל עוד אני נשוי לאשתי, אז אשתי שלי, ואני שלה. אז היא לא יכולה עכשיו להתחתן עם מישהו אחר. נכון? מצוין. ברגע שלא עלינו אני מת, או גירושין, עכשיו היא יכולה להתחתן. נכון? היא קנתה את עצמה באחד מהפרטים האלה. בגט או במיטת הבעל. יש עוד דרך שבה האישה משתחררת מזיקתה האישותית, והדרך הזאת היא ביבום או בחליצה. מה זו חליצה? כל עוד האישה הזאת לא עלינו בעלה מת, ואין להם ילדים, בסדר? ואין להם ילדים, אז היא זקוקת יבם, כך היא נקרא. היא אוטומטית ממתינה ליבמה. זאת מצוות החסד הגדולה שיש בעולם. היא זקוקת יבם. היבם הזה, שבעצם יגיד, מה פתאום אני רוצה את הילדים על שמי, אני לא מעניין אותי בכלל. לא, למען אחיך, כדי להקים שם לאחיך האמת, אתה עכשיו מתחתן. הוא לא רוצה, עכשיו, הוא לא רוצה, הם לא רוצים, אין, העסק הזה לא הולך, כי אז יש חליצה. החליצה היא אקט שמשחרר מזיקת היוון. וכמו שבגט או במיטת הבעל, שחררה האישה את עצמה מזיקתה לבעלה, לא עלינו, כך היא משחררת את עצמה מזיקתה ליבמה על ידי החליצה. עד כאן, ההגדרה ההלכתית, חשוב, טוב שאנחנו מתחילים מההתחלה. זה דיני ייבום. דיני ייבום האלה קיימים, א', אך ורק באח. לא בדוד, לא בבן דוד ולא בסבא של דוד. הערה קודמת לכל המגילה. אך ורק באח. דוד וסבא של דוד יכולים להתחתן, כי אין להם שום בעיה, לא הייתה גם בעיה לפני כן. אבל זה לא שייך לדיני ייבום. אבל יש כאן דבר אחר. כל מה שאני אמרתי, זוכרים שאשת אח או אסורה או חיוב, או אסורה או מצווה גדולה, או אסור, 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 או מצווה, מצווה, מצווה? יופי. אם יש אדם שנפטר לו עלינו, ולאחר מותו נולד תינוק, אח שלו, לא הוא לא חייב. אין מצוות ייבום, ואם אין מצוות ייבום, יש איסור אשת אחיו. אתם מבינים שזה מותנה אחד בשני. כיוון שאין מצוות ייבום, יש איסור אשת אח. אז עכשיו הולכת עכשיו להיאמר האמירה הפשוטה. לרות ולעורפה אסור להתייבם אם נעמי תלד בן. כלומר, אם נעמי מחר בבוקר תתחתן, כשנעמי אומרת, לך נבנותי שובנה אישה בית אישה. גם הייתי הלילה לאיש וגם ילדתי בנים. אתם מחכים להם? היא אומרת משהו מנוגד להלכה. כי אם יוולד לה בן, היא לא תוכל לתת אותו כיבם לרות או לאורפה. אלא אם כן, רות ואורפה הן, לא להתבלבל? גויות למהדרין עם תעודות. עכשיו, אם אין גויות עם תעודות, אז מעולם לא היו פה נישואין. אם אין גויות, אז לא היה פה אף פעם גיור. לא היו פה אף פעם נישואין. כדעת משה וישראל. אין לא דיני איבום ולא דיני נישואין ולא גורנישט. נכון? אין גויות לכל דבר. עכשיו ייוולד בן נוסף לנעמי, אין שום קשר בין זה לבין מה שהיה. אז כשנעמי אומרת ייבום, היא אומרת, כך מסביר רש"י, כמילה ספרותית יפה. ייבומצ'יק. הייבום כמשל, מכירים את הספר החיים כמשל? הייבום כמשל. אין פה ייבום. הרס לכם את הרעיונות עד היום, כך רש"י לומד את המגילה, וזה הפשט, ואין פה ייבום. כל המגילה הזאת היא הכי הלכתית והכי אנטי-הלכתית, ועוד מעט תראו איזה צרות עושה ההלכה. ואני רוצה, לטעון, אבל נלך לאט, אני עכשיו רוצה להתחיל. אז בפיליפלואים, ויסעו להם נשים אוהביות, מה שנקרא, זה היה אצל העורך דין בכנסייה. בסדר? לא בקפריסין, בשדה מואב, אצל הכומר. זה הכל. איי, זה קצת הורס לכם משהו, או לכאן או לכאן, רש"י ככה. לדעתי זה הפשט, התרגום גם הולך ככה. זה הפשט. אל תלכו רחוק, הרב עמוס, זה הפשט. אל תחפשו. יש פה שתי נשים מואביות עם תעודות כפי שהן נקראות. והכוונה היא לא שבאו ממואב, אלא הן מואביות, הן גויות. ואלימלך, איש נעמי, משבר אדיר, עוזב את בית לחם יהודה, ושני בניו הגדולים עוזבים את הכל. ומדובר בבית שמתבולל. סימן קריאה. ברשותכם, אני רוצה להתחיל את המגילה בפרק א' פסוק א'. בסדר? עד כאן היה ככה קצת לראות את זה בגדול. התחלנו. ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. שדה מואב זה השדות של מואב, זה לא מקום ספציפי. הוא לא הלך למקום מסוים, הוא הלך, העיקר לא פה, אבל הוא הלך למואב. עוד שנייה נגיע למילה לגור. אבל הוא הלך למואב. הוא היה יכול ללכת לאמריקה. הוא היה יכול לנסוע לקפריסין. הוא הלך למואב מבית לחם יהודה. מואב זה בד הכי אדום שיש. והוא הלך לגור. כי בהתחלה מגדיר אופר מצוין, הולכים לגור. כשבאו בני ישראל למצרים ופרעה, הם אמרו לפרעה, לגור בארץ בנו. רק אחרי זה כתוב שבנו גם להשתקע. וישב ישראל בארץ מצרים, that came after that. זה היה ממש בפוק. זה התגלגל, מה אפשר לעשות. כלומר, הכוונה הייתה אחרת. ושם האיש, האיש, פסוק ב' בא להוציא את האנונימיות של פסוק א'. ושם האיש אלי מלך. עכשיו, במגילת רות יופיעו כמה שמות, וחז"ל רגילים לדרוש שמות כשמות ספרותיים, בעיקר לדרוש אותם על שם סופם. כך ידרשו את רות על שם סופה, שיצא ממנה דוד, שריבהו, מלשון רוויה, לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. רות. יפה. שמות יכולים להידרש על שם סופם, שמות גם יכולים להידרש על שם מציאותם, ולא צריך לצאת מנקודת הנחה שזה לא השמות. למרות שאפשר להסביר שבאמת היו שמות אחרים, ואין זה אלא שמות ספרותיים שילבישו. לא חייבים, מיד תראו למה אני מתכוון. ושם האיש אלי מלך. אלי מלך בהווה, אם הוא הבן של נחשון בן עמינדב, אחרי מה השאלות. ושם אשתו נעמי. והיא תסביר את השם בעצמה בהמשך. היא בעצמה תדבר על השם, על הנעימות. בשם שני בניו מחלון וחיליון, אפרטים פירושו חשובים, או מאפרט, דרך אפרטה, או מאפרט או אפרטים. מחלון וחיליון, עוד פעם, אם דורשים את זה על שם סופם, וזה מה שמתחשק לנו, זה להגיד מחלון וחיליון. מחלה וכיליון. אבל אם נדרוש את זה על שם ההווה, ואז כמובן לא נגיד שאמא נתנה להם את השם מחלון וכיליון, אלא נגיד שקראו להם בוזגלו וברלה, ונתנו להם שמות ספרותיים, מחלון וחיליון, אבל לא צריך. מנחם ודני. מחלון וחיליון בהחלט יכול להיות מחלון וחיליון. מחלון מופיע בתורה בספר בראשית, מחלת בת ישמעאל, כמי שנמחלים לה כל עוונותיה. מחלה, ממחת למד, זה שם שמופיע תמיד בחיוב. תמיד, ואין שום סיבה שהוא לא יופיע פה בחיוב. אז מחלון זה ודאי שם שמופיע בחיוב, ואולי מדברת נעמי, שעוד מעט תגיד את המילים, יצאה בי יד השם, אחת שעושה את חשבון הנפש, היחידה פה בבית, לא אלי מלך, לא הבנים, רק היא עושה חשבון נפש עם עצמה. ואולי תדבר עוד מעט נעמי ותגיד, אני יצאה בי יד השם, ולילד הגדול שלה, היא לא קוראת אחרת מנמחלים האבונות. והילד השני היא קוראת כיליון, ונכון שאם זה על שם סופו אתה שומע כליה, אבל אני שומע כלות הנפש, ולכלות, ונחשפה וגם קלטה. ויחולו, ויחל, אנחנו מדברים על זה בלי סוף בספר בראשית. ושם אשתו נעמי ושם שני בניו, מחלון וחיליון אפרתים מבית לחם יהודה. ואם זה נכון, אז פסוק ב' בא לתת לפסוק א' עוצמה אדירה. פסוק א' היה אנונימי בכוונה. פסוק ב' בא להגיד כמה הולכת הטרגדיה להיות גדולה. האיש הזה הוא לא סתם איש, הוא האיש שלי מלך. אתם מכירים אותו. הוא מהמשפחה הגדולה, מבית פרץ. והילדים שלו הם אמורים להיות ההמשך של בית פרץ. אם מפה יצא בהמשך דוד, אז זאת אומרת, זה הם היו הם. אנחנו כבר מכירים בית כזה, אגב, ששני בנים מתו והם היו בנים של יהודה. והיה פספוס. ער ועונן, הבנים של יהודה, כשתמר מתגלגלת לשם. לא נחזור לבראשית. אבל תחשבו על המקבילות, כי הן כל הזמן. והם, הבנים האלה, הם השאיפות האלה, הנמחלים האבונות, מחלון וחיליון, זה על שם למחול על האבונות ולשאוף קדימה. אגב, תמיד כשיש שני בנים, האחד מבטא את הפסקת הצרות, והשני את השאיפה לשמחה. ותומר רחל אסף אלוהים את חרפתי, ובנימין עוד יהיה. הוא אסף ויוסף. תמיד זה מתחיל, נגמר, ועוד יהיה כך. וימות אלימלך איש נעמי, המילה איש נעמי מיותרת, וימות אלימלך איש נעמי, לא נעמי ירדה לשדה מואב. לא נעמי, תוציאו אותה מהעניין. הוא, האיש. הוא איש. הוא הבעל. הוא המוביל. היא הגדולה. וימות אלימלך איש נעמי, הגיע הרגע לא עלינו, שפתאום גילו מי הגדול באמת בבית הזה. אז וימות אלימלך איש נעמי, ותישאר היא ושני בניה. ויסעו להם נשים מואביות. וכמו שהתרגום שהבאתם, הם נשאו נשים נוכריות מואביות. זאת האנטיתזה של בית לחם יהודה, שנראה אותה בהמשך. ויסעו להם נשים מואביות. שם האחת אורפה, ושם השנית רות. ושוב, אנחנו רגילים לדרוש הכל על שם הסוף, ולכן אורפה מיד עושה לנו לפני את האורז, היא אורפה. ואני אומר לכם שאורפה היא אישה ענקית. ענקית. כמעט כמו רות. עם הכמעט הזה יהיה כל ההבדל. אבל אורפה היא אישה ענקית, ולדעתי המילה אורפה באה מהמקרא יערוף כמטר לקחי. למה עורף? למה וערפתו? יערוף כמטר לקחי, תיזל קטל אמרתי, כרביבים, כסעירים. יערוף, ראיתי שהדעת מקרא ביערות מביא כאן את האפשרות שאולי אפילו זה דומה לאביטל, אם זה מזכיר את היערוף, אז זה מזכיר את הטל, שאף פעם לא מפסיק. כן, להרעיף, להרעיף אהבה. אורפה, עוד רגע נראה איזו אהבה היא מרעיפה על נעמי. עוד שנייה נראה את זה. נלמד את הדברים אובייקטיבית? זה מדהים. עד לגמרי, היא נותנת הכל. אורפה נותנת מכלול פה. אורפה, סליחה, נותנת אהבה עצומה פה. ואיתה רות, שאת כל הדברים הטובים שמתארים על העתיד, אפשר לתאר עכשיו. למה רק שהיא יצא ממנה דוד, שהוא ירווה מלשון רוויון, רוויה? היא רוויה עצומה. בתוך עולם של צמה. אתם זוכרים אגב שאומרים לה את המילה צמה וצמית. והלך, היא נותנת רוויה לכולנו. היא נותנת רוויה עכשיו לחמותה. מול מחלון וחיליון. עומדות שתי נשים שנישאו כגויות, שמצאו שני חבר'ה מתבוללים מבית מאוד 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 מכובד שזרק הכל, מסתובבים בשדה מואב, ושתי הגויות האלה לקחו את שני החבר'ה. הם מתים, ואורפה ורות קיימים. בכלל אני רוצה שנשים שנייה לב. אני רוצה שנשים רגע לב לדבר הבא. יש לנו כמה דמויות מרכזיות במגילת רות. לדעתי יש שש דמויות, אם אני זוכר נכון, במגילת רות. שש דמויות מפורשות. רות, אורפה ונעמי, בועז, פלוני אלמוני הגואל, והנער הניצב על הקוצרים. שניים בלי שמות, אבל הם מפורשים. הנער הניצב על הקוצרים, פלוני אלמוני הגואל, שלא רוצה בסוף את השדה בגלל שיש את רות, בועז, אורפה, נעמי ורות. ולדעתי, אם אתם שואלים אותי, יש כאן שלוש מול שלוש. קודם כל, יש כאן שלוש דמויות מרכזיות ושלוש צדדיות. זה אתם מסכימים איתי. אורפה זזה הצידה עוד שנייה אחת, היא גם בצידה של רות. נכון? היא תהיה עוד רגע תפלה לה. היא גם תיעלם. הנער הניצב על הקוצרים הוא דמות לתפאורה. הוא לא מעניין אותנו. אנחנו גם לא יודעים את השם שלו. הוא דמות לתפאורה שמסביר לבועז מי. והגואל, הפלוני אלמוני, הוא פלוני אלמוני. הוא דמות, כן, נכון, הוא דמות אפיזודית, ספרותית. הוא דמות שאנחנו צריכים אותה כדי שהעסק יעבור לבועז. רות היא הגיבור, נעמי ובועז. ואני רוצה להגיד לכם עכשיו את הדבר הבא. שלושת הדמויות המשניות הן הדמויות של הדין, של הצדק, של ההלכה. שלושת הדמויות המרכזיות הן הדמויות של האנטי הלכה, של החסד, שלפני משורת הדין. ולא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה. חז"ל אומרים משפט, קראת את המשפט הזה ענת? לא חרבה ירושלים בבית שני אלא על שדנו בה דין תורה, שהעמידו דבריהם על דין תורה. אומרים חז"ל, מה רצית שיעשו? שלא ידונו דין תורה? אומרים חז"ל, אלא שלא דנו לפנים משורת הדין. אמת לאמיתו, לא ראו עוד. הנער הניצב על הקוצרים, אני שנייה אחת עושה סיבוב, אני חוזר עוד שנייה, הוא 100% על פי הדין. 100%. מסתובבת פה נערה מואביה. זה מנוגד לכל התפיסה שלנו. היא באה עם נעמי, את נעמי עוד הסכמנו איכשהו לסבול ולקבל, אבל העיר הזו חטפה פליק הכי חזק שיכול להיות עלי אדמות. המשפחה הגדולה ביותר הלכה והתבוללה בשדה מואב. הלכה והתבוללה בשדה מואב. יהיו כאלה שיגידו איך היא בכלל מעיזה לחזור נעמי. עוד קיבלנו אותה. תנו לנו על זה פרס נובל, על זה שהסכמנו לקבל אותה ולא שחטנו אותה בכניסה. בלי סיפורים, אשתו של, מסכנה, זה מסכנה, אז למה היא לא התגרשה ובאינה? מסכנה. שמעתי עליכם. לא יודע על הרבה שכונות ויישובים שהם מקבלים אותו בחזרה. הקלה שלה! הגויה! עכשיו היא אומרת, היה בית דין לענייני גיור בשדה מואב. אגב, אני הייתי ראש בית הדין. אגב, אני גם הייתי העד. אגב, אני הייתי המגיירת. אגב, אני הייתי גם הגיורת. אהלן! מה נשמע? הנער הניצב על הקוצרים, הוא לא רק ניצב על הקוצרים, הוא ניצב על הקוצרים כי פשוטו הוא עומד על הקוצרים ואומר לבועז, תזיז את האהבה מינה שלך מהדבר הנורא הזה מפה. זה מחליש, זה מלכלך את העיר הנקייה שלנו. סכנה. זה סכנה, זה איכס, תעיף אותה. פלוני אלמוני הגואל הוא איש ההלכה הצרופה. מושיבים אותו עם 10 אנשים ואומרים לו, יש כאן שדה, אתה גואל, היא של נעמי. הוא לא אומר, היא של נעמי לא רוצה. הוא אומר, כן. 100%. נעמי? 100%. אני יודע, עשתה תשובה, אני גם לא צריך להתחתן איתה, מה שנקרא. שדה, סוג למניין. ביום זה קנית גם את רות. זוז מפה, לא אשחית את נחלתי, אבל אני בוא, אז השרה פה אישרו את הגיור, זה בסדר. עזוב, מה יהיה מחר בעיתון? לך, מפה, לך מפה, לא רוצה. מה יהיה בבית? אתה יודע מה יהיה עם השידוכים של הבן דודה, של האחות, של האח, של הבן דוד, של הסבתא, של הכלב? בוא, זה אומר, חבר'ה, הכל לפנים משורת הדין, האיבום פה הוא לא איבום, והגאולה פה היא לא גאולה, והגיור פה, אתם לא מבינים כלום! אתם לא מבינים כלום, אני באתי ללמד פה לפנים משורת הדין כל המגילה הזאת. אורפה היא נציגת ההלכה, אני רוצה להגיד לכם מה עושה אורפה. אורפה היא גומלת חסדים שאין דוגמתה, והפעם הראשונה שהמילה חסד, המילה חסד, דרך אגב, על מגילת רות כתוב, למה נכתבה? מדרש נורא מוזר. אין בה איסור, אין בה יתר, מה אתה מדבר? מלאה. כולה גמילות חסדים. איפה כולה גמילות חסדים? נו תגידו, אני תמיד אמרתי, מה, הכל מתנות אני עם לקט שכחה? בבקשה. שלוש שניות שיעורי בית. איפה מופיעה המילה חסד במגילת רות? שלוש פעמים. שלוש פעמים בלבד. בהתחלה, בבקשה, שלוש פעמים. בואו, שיעורי בית, שנייה אחת. תגידו פסוקים. שיעורי בית. פסוקים, חידון התנ"ך העולמי. שלוש פעמים מופיע חסד. מי שאומר את זה בלי הפסוק, חצי מהנקודות. איפה? נו. אמרתם בלי זה כדי להמלל אותנו. תגידו פסוק כבר. אז תגידו, אני אשלם. פסוק, פרק א', פסוק ח'. ותאמר נעמי, בבקשה, בוא נקרא, נו תמר. ותאמר נעמי, לשתי חלותיה, לך נא שוב נא אישה לבית אמה. יעס, נו נו, חסד, כאשר עשיתם עם המתים ועם עדי, ייתן השם לכם ומצנה מנוחה אישה בית אישה, ותישק להן, ותיסנה קולן ותבכנה. אורפה עשתה חסד עם המתים ועם החיים. ברור? קדימה. איפה הפעם השנייה שמופיע חסד? בית כף. מה מופיע בבית כף? אופה! בבית כף. אגב, בכל פרק בית מופיעה מילה חסד בכל סיפור מתנות עניים?
לא.
אין אף פעם. וואי, זה לא חסד? כי תמיד כשהסברתי את הפשט שכל מגילת דרות תגמילות חסדים, הציור שלי היה מתנות עניים.
זה הלכה.
מה, לא מופיע אף פעם חסד שם? נו. בית כף, מה מופיע? כן, בבקשה, ברק, בית כף, נו. ותאמר נעמי לחלתה. כבר לא לחלותיה, אלא לחלתה. אתם רואים שזה ההמשך הישיר של הפסוק הקודם? ברוך הוא להשם. מי? בועז. לא רק את והאקס הישנה שלך, אורפה, עשיתם חסד עם המתים ועם עדי. יש עוד אחד שעושה חסד עם המתים ועם החיים. מי? קדימה, נו. ברוך הוא להשם. כן?
אשר לא עזב חסדו את החיים.
מי לא עזב חסדו את החיים ואת המתים?
השם.
הקודש ברוך הוא עושה חסד. רות ואורפה עושות חסד. נמשיך, כן, נו. הלאה, ואז איפה הפעם הבאה?
גימל.
יוד. או תת, גימל. יוד. בבקשה. אכן, באמת, שלמה צודק, נתחיל מויומר מי את בחצי הלילה שמה. ותאמר אנוכי רות אמתך ופרסתך כנפיך על אמתך כי גואל אתה. פסוק י' ויאמר נו ברוכת להשם ביתי. עוד פעם ברוך הוא להשם ברוכת להשם ברוך הוא להשם ברוכת להשם. אתם זוכרים איפה כתוב ברוך השם ברוך השם ברוך השם? רבקה לבן רבקה ורות. תשבו תוך כדי כל הזמן את רבקה ורות. נמשיך פסוק י' נו 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 פסוק י' ויאמר ברוכת להשם ביתי היטבת חסדך אחרון מן הראשון לבלתי לכת אחרי הבחורים עם דל ועם השיר. קודם כל, אתם יודעים מה כתוב בסוף הפסוק? אין עלייך שום חובת איבום, היית יכולה ללכת אחרי איזה בחור שאת רוצה. א', יש בחורים, מה את באה איך זקן חתיאר כמוני? ב', איזה בחור שאת רוצה יכולת לקחת? את לא זקוקה, את יבם. את פנויה. לא עלינו, עבר עלייך מה שעבר עלייך. את גיורת, לכן את מותרת לכולם, כי אני מקבלת גיורך. זה כבר נאמר מקודם, אני מקבל, הם עוד לא, אבל אני כן, ואת יכולה לקחת מי שאת רוצה. אבל את באת אליי. חסד, אני בחסד, אני רוצה להבין את המילה חסד. המילה חסד מופיעה פה בתור מה? היטבת חסדך האחרון מן הראשון, מהו החסד? מהו החסד? להמשיך את הקשר עם המשפחה, למרות שאת לא חייבת, אין כאן שום דין, אין כאן שום הלכה. את ממשיכה את החסד הזה עם נעמי, כדי למצוא גואל לנעמי, מה לך ולנעמי בכלל? זה לא יאמן בכלל. את החלטת להקים שם למי? ליהודי מתבולל שאין לך ולא כלום כי התגיירת? הרי הוא האנטיתזה שלך. נו, אבל אם יש אנטיתזה בעולם עכשיו, זה מחלום. רק אחרי עמך מי ולא איך אלוהי גויה בנישואיה. ואת עושה חסד עכשיו, ברק בסדר, אבל זה ודאי, ודאי, ודאי מופלא ללכת למצוא בן דוד זקן. כנראה שהמילה חסד היא שונה ממה שאנחנו מבינים. לא הבנו את המילה, חסד הוא... חסד להפוך, עוד רגע נבין את המילה, עוד מעט נבין את המילה, שנייה, קודם כל נראה איפה היא מופיעה. פעם ראשונה אמרנו היא מופיעה, אורפה ורות עושות חסד עם החיים ועם המתים. במה הן עושות חסד עם החיים ועם המתים? בפשט. במה הן עושות חסד עם החיים ועם המתים? חז"ל אומרים, הם לקחו את התכריכים, אבל לא כתוב. מה פשט? הן דביקות בנעמי. הן ממשיכות. אין שום סיבה שתמשכנה. חסד שני עושה הקודש ברוך הוא עם החיים והמתים. חסד שלישי, נו, עושה רות שהולכת אל בועז. ועוד חסד מופיע? איפה עוד חסד? יש עוד? נו נו נו, חידון התנך הולך להיגמר. יש עוד חסד או שבזה זה גמרנו? יש עוד?
אין.
זה דבר מדהים. לא הבנתי, וכל מה שעושה העיר, שום דבר, כל מתנות אני, כלום. חז"ל אומרים שמגילת רות כולה חסדים, והיא נקראת בשבועות, כי שבועות זה קבלת התורה, וקבלת התורה היא גם כן תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. תחילתה גמילות חסדים איפה? שהקדוש ברוך הוא לא... מה הפסוק שמופע? מה הפסוק שמובא? איך? ויעש לאדם, קוטנות אור לאדם ולאשתו, קוטנות אור וילבישה. חז"ל במדרש מגדירים חסד פעם ראשונה בוילבישם קוטנות אור. זה החסד. אני מדבר עכשיו על עצם הטבת הטוב לאיתי, והכל זה דבר אחר. חסד. ואיפה התורה מסתיימת בחסד? ויקבור אותו בגי מול בית פאור. מי קבר את מי? הקדוש ברוך הוא את משה. הקדוש ברוך הוא את משה. חסד הוא משהו שאין לך שום חיוב לעשות. חסד הוא משהו שלא שייך בכלל לדין ולא שייך להלכה. חסד הוא משהו שכשהוא יעשה, העולם יוכל להתקיים. למה הקדוש ברוך הוא ילביש לאדם ולאשתו קוטנות אור וילבישם? על פי ההלכה, הוא היה צריך להגיד להם, אוף מגן עדן ולך תסתדר לבד. מה עשית עכשיו? אכלת מהעץ, חטאת, הייתם ערומים, הכל היה נפלא. אתם יודעים מה זה חסד? אני יודע שהורדנו את העולם, אני הולך איתך למקום הנמוך שירד, ומשם אנחנו נמשיך. לא מגיע לך כלום. אני לא יכול אחרת. ויקבור אותו בגי מול בית פאור. קדוש ברוך הוא לא קובר מתים. האדם צריך לקבור מתים. אלא ידע הקדוש ברוך הוא מה יקרה אם משה רבנו ייקבר על ידי בני אדם. האדם בחולשתו יהפוך את זה לעוד עבודה זרה. לעוד איזה מונומנט ענק. תראו מה קורה לא מכזה של משה רבינו. תראו איפה אנחנו היינו. אם רק היינו יודעים את מקום קבורתו. איפה היינו? מה היה לנו בכלל? היינו משתגעים מזמן. הקרקס אחד גדול, כל העולם. הקדוש ברוך הוא יודע את חולשת העולם. וכיוון שהוא יודע את חולשת העולם, הוא עושה חסד. החסד הוא לעשות את מה שאני לא צריך לעשות, כי נכון שהוא יעשה. עורפה עושה חסד. יחד עם רות, היא ורות עושות חסד אדיר עם החיים ועם המתים. אתם יודעים איפה יהיה ההבדל בין עורפה לרות? עוד כמה פסוקים. שם אנחנו נראה מתי החסד טיפ-טיפה לא מספיק. מתי צריך משהו שהוא טיפ-טיפה יותר מחסד. אבל אני כבר טוען את מה שהתחלתי אתמול. לי אין צל צילו של ספק. מגילת רות נקראת בחג השבועות מהרבה סיבות. חסדים, דוד המלך, חג השבועות. התחלתי אתמול בשנייה, דבר שלא ראיתי מופיע, אבל אין לי ספק שזה הסיפור. מגילת רות מתרחשת במבנה הבא. יש לנו 10 שנים ראשונות, וב-10 השנים הראשונות אנחנו לא מטפלים. יושבים בשדה מואב. הפרק מתחיל בהליכה. לא כתוב כמה זמן זה היה. ותלכנה בדרך. יום, יומיים, שבוע. הלכו בדרך. לא כתוב לנו. לוקחים אותנו עם אנשים האלה בדרך. לוקחים אותנו לתוך השיחות שלהם, לבחיות, ותיסנה קולן ותבכנה, לנשיקות, לפרדות. אנחנו בדרך. פרק ב' הוא פרק של שלושה חודשים. אנחנו מגיעים בפסוק האחרון, בתחילת קציר שעורים, לשדמות בית לחם, ומסיימים את פרק ב' בקלות קציר שעורים. אנחנו בתקופת קציר השעורים. ובתקופת קציר השעורים הזאת, אנחנו נכנסים, הצלם לוקח אותנו משדה מואב לשדה בית לחם. הכל שדות. משדות מואב לשדות בית לחם, ואנחנו רואים מה קורה שם בשדות בית לחם. שדות מואב היו מקומות ההתבוללות. בשדות בית לחם, מתנות עניים, דברים נפלאים, ויש בצד בית קטן, שבו נעמי ורות שתי נשים שפעם היו מלכים ובנות מלכים ועכשיו הן שתי נשים עניות מרודות עלובות חיים נפגשים בצד. הפרק השלישי הוא פרק של לילה אחד, ובלילה הזה בועז זורה את גורן השעורים, ובחצי הלילה מתחילה כל הסיפור של הגאולה. הפרק הרביעי הוא פרק שחותם באיזו שעה בשער העיר, מושב בית דין אחד, לא יודע כמה זמן זה לקח. ואחריו, 10 השנים הבאות. לא 10, אלא אלפי. כלומר, אחריו מתחיל ההיריון, והבן, ופרץ ועובד, וישי ודוד, וכל מה שאתה רוצה להמשיך. כלומר, המגילה בעצם מתחילה בחורבן ארוך, מסתיימת בגאולה ארוכה, היא מתארת שלעולם החורבן הוא פחות מהגאולה. תמיד הגאולה תביא בסוף למשהו אחר לגמרי, 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 שיש לו סוף. והאמצע הוא 3 אנקדוטות שמתרחשות ב3 נקודות קצרות. יום אחד של פרק ב', לילה אחד של פרק ג', מושב בית דין אחד. של פרק ד', עוד יותר נפלא, אז בכלל גדול. והם עוברים בעצם בתקופה קצרצרה, של מספר, של תקופה קצרה בימי בית לחם. ולעניות דעתי, לא באה המגילה הזאת אלא לדבר אחד בחג השבועות. כי בחג השבועות אנחנו מסיימים, אמרנו אתמול, את ימי ספירת העומר. בחג השבועות אנחנו נמצאים לא רק בחג השבועות. תקנת קריאת המגילות היא מאוחרת. אנחנו נמצאים בסוף ימי ספירת העומר, הולכים ומתקרבים לימי בין המצרים, נמצאים בקיץ, בימי קציר, חיטים, אנחנו במצב טוב. אתם יודעים למה מתו כל תלמידי רבי עקיבא בימים שבין פסח לעצרת? כי לא נהגו כבוד זה בזה. ומה היה מצבם ההלכתי? מעולה. מעולה. איזו רמה של דין תורה הייתה בבית שני. מה זה הקפדה? אתם יודעים מי מתואר במגילת רות? קבוצה קטנטנה של מתבוללים שנדחית בצדק על ידי עיר שומרת תורה ומצוות. המבחן הוא ביכולת של העיר הזאת לקבל את מי שלא שייך לבית הספר שלהם, אבל הוא גם לא מהמתבוללים. הוא פה. מה יקרה איתו? תלוי בכם. מעולם ההלכה שלכם לא יצא כלום. אפילו את שמו של הגואל אני לא יודע. פלוני אלמוני. אתם יודעים מה זה פלוני אלמוני בעברית של היום? סתם בן אדם. יכול להיות שהוא היה גאון עולם. הוא לא מעניין לא אותי ולא את ההיסטוריה שלי. מהמתבוללים לא יצא כלום. אתם יודעים מאיפה יוצא משיח? ממי שנהגו כבוד זה בזה. עם מי שבדק בימי שפוט השופטים. אתם מבינים מה זה ימי שפוט השופטים? בימי שפוט השופטים הייתי מצפה לעיר שלמה שתלך לשדה מואב ותזרוק הכל. זה היה בימי שפוט השופטים. איש כל הישר בעיניו. עבודה זרה, לא הניחו שום מקום, עבדו, דיברו בשפת הארץ, כמו ספר שופטים. בימי שפוט השופטים, יש עיר, תשמעו, שמי שרוצה להתבולל, אין לו מה לחפש פה, הוא צריך לצאת לחוץ לארץ. וכל ספר שופטים, מי שרוצה להתבולל, על הכיפק, בולה כיכר העיר. זאת האווירה בספר שופטים. פה כולם מוזמנים. איש כל הישר בעיניו. ובית לחם יהודה, מה פתאום? מי שרוצה הפוך, החוצה. צדק. אבל לאן זה מביא? מה קורה שם? אורפה ורות עומדות כדמויות מופת. לא יעזור לאף אחד. גם אורפה. אתם יודעים מי הן? נשים מואביות גויות שבאות ממואב, ואני יודע על מואב רק דבר אחד, שמה שיש במואב זה DNA של אנטי חסד. אתם יודעים למה לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם? לא בגלל שבנות מואב ישבו בשיטים והחלו לזנות. לא. לא. לא בגלל הזנות של בנות מואב. לא. על אשר לא קידמו אתכם במים ובלחם. כי מואב היו אנטי חסד. מאיפה הם קיבלו את ה-DNA הזה של אנטי חסד? כי מואב נקרא מואב. מי זה היה מואב? מואב זה הילד שנולד מבת לוט ולוט כשלוט השתקר במערה, והיא קראה לילד שלה, אתם זוכרים את בת לוט שבאה על אביה בשחרות, והיא קראה לו מואב, והיא הביאה איתה את סדום, וסדום הזאת באה לידי ביטוי במואב. ואתם יודעים במה מתחילה מגילת רות? שתי נשים מואביות, מואביות, שמגלים לכם איך מואב יכול להתהפך. האנטיתזה של חסד. מה ביקשתי ממואב? נהדר. מה ביקשתי ממואב? מים? לחם? מה ביקשתי מהם? חסד זה לעשות שאני לא מבקש. מה אמרתי למואב? תנו לי לעבור, אל תתנו לי כלום, תנו לי ללכת פה. כלום. מואב זה ההפך של חסד. ושתי נשים מואביות. הן החסד של מגילת רות. ולא כל המתנות עניים שלנו עם כל ההלכות וכל החומרות וכל הסעיפים קטנים והסעיף גדול וסעיף קטן וסעיף גדול. פעם אחת לא מופיעה המילה חסד במגילת רות, חוץ מבחסד של, של הקודש ברוך הוא, של רות ואורפה, ושל רות בהמשך. זה החסד. כנראה שהמילה חסד היא שונה ממה שאנחנו מבינים. לא הבנו את המילה. חסד הוא... חסד להפוך. עוד רגע נבין את המילה. עוד מעט נבין את המילה. שנייה, קודם כל נראה איפה היא מופיעה. פעם ראשונה אמרנו היא מופיעה, אורפה ורות עושות חסד עם החיים ועם המתים. ומה הן עושות חסד עם החיים ועם המתים? בפשט. ומה הן עושות חסד עם החיים ועם המתים? חז"ל אומרים, הם לקחו את התכריכים, אבל לא כתוב. מה פשט? הן דביקות בנעמי. הן ממשיכות. אין שום סיבה שתמשכנה. חסד שני עושה הקודש ברוך הוא עם החיים והמתים. חסד שלישי, נו, עושה רות שהולכת אל בועז. ועוד חסד מופיע? איפה עוד חסד? יש עוד? נו נו נו, חידון התנך הולך להיגמר. יש עוד חסד או שבזה זה גמרנו? יש עוד? אין. זה דבר מדהים. לא הבנתי, וכל מה שעושה העיר, שום דבר, כל מתנות אני, כלום. חז"ל אומרים שמגילת רות כולה חסדים, והיא נקראת בשבועות, כי שבועות זה קבלת התורה, וקבלת התורה היא גם כן תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. תחילתה גמילות חסדים איפה? שהקדוש ברוך הוא לא... מה הפסוק שמופע? מה הפסוק שמובא? איך? ויעש לאדם, קוטנות אור לאדם ולאשתו, קוטנות אור וילבישה. חז"ל במדרש מגדירים חסד פעם ראשונה בוילבישם קוטנות אור. זה החסד. אני מדבר עכשיו על עצם הטבעת הטוב להיטיב, והכל זה דבר אחר. חסד. ואיפה התורה מסתיימת בחסד? ויקבור אותו בגיא מול בית פאור. מי קבר את מי? הקדוש ברוך הוא את משה. הקדוש ברוך הוא את משה. חסד הוא משהו שאין לך שום חיוב לעשות. חסד הוא משהו שלא שייך בכלל לדין ולא שייך להלכה. חסד הוא משהו שכשהוא יעשה, העולם יוכל להתקיים. למה הקדוש ברוך הוא ילביש לאדם ולאשתו קוטנות עור וילבישם? על פי ההלכה הוא היה צריך להגיד להם עוף מגן עדן ולך תסתדר לבד. מה עשית עכשיו? אכלת מהעץ, חטאת, הייתם ערומים, הכל היה נפלא. אתם יודעים מה זה חסד? אני יודע שהורדנו את העולם, אני הולך איתך למקום הנמוך שירד, ומשם אנחנו נמשיך. לא מגיע לך כלום. אני לא יכול אחרת. ויקבור אותו בגיא מול בית פאור. הקדוש ברוך הוא לא קובר מתים. האדם צריך לקבור מתים. אלא ידע הקדוש ברוך הוא מה יקרה אם משה רבנו ייקבר על ידי בני אדם. האדם בחולשתו יהפוך את זה לעוד עבודה זרה. לעוד איזה מונומנט ענק. תראו מה קורה לא מכזה של משה רבינו. תראו איפה אנחנו היינו. אם רק היינו יודעים את מקום קבורתו. איפה היו? מה היה לנו בכלל? היינו משתגעים מזמן. רק קרקס אחד גדול, כל העולם. הקדוש ברוך הוא יודע את חולשת העולם. וכיוון שהוא יודע את חולשת העולם, הוא עושה חסד. החסד הוא לעשות את מה שאני לא צריך לעשות, כי נכון שהוא יעשה. אורפה עושה חסד. יחד עם רות, היא ורות עושות חסד אדיר עם החיים ועם המתים. אתם יודעים איפה יהיה ההבדל בין אורפה לרות? עוד כמה פסוקים. שם אנחנו נראה מתי החסד טיפ-טיפה לא מספיק. מתי צריך משהו שהוא טיפ-טיפה יותר מחסד. אבל אני כבר טוען את מה שהתחלתי אתמול. לי אין צל צילו של ספק. מגילת רות נקראת בחג השבועות מהרבה סיבות. חסדים, דוד המלך, חג השבועות. התחלתי אתמול בשנייה, דבר שלא ראיתי מופיע, אבל אין לי ספק שזה הסיפור. מגילת רות מתרחשת במבנה הבא. יש לנו 10 שנים ראשונות, וב10 השנים הראשונות אנחנו לא מטפלים, יושבים בשדה מואב. הפרק מתחיל בהליכה, לא כתוב כמה זמן זה היה. ותלכנה בדרך, יום, יומיים, שבוע. הלכו בדרך, לא כתוב לנו. לוקחים אותנו עם הנשים האלה בדרך. לוקחים אותנו לתוך השיחות שלהם, לבחיות, ותיסנה קולן ותבכנה, לנשיקות, לפרדות. אנחנו בדרך. פרק ב' הוא פרק של 3 חודשים. אנחנו מגיעים בפסוק האחרון, בתחילת קציר שעורים לשדמות בית לחם, ומסיימים את פרק ב' בקלות קציר שעורים. אנחנו בתקופת קציר השעורים. ובתקופת קציר השעורים הזאת, אנחנו נכנסים, הצלם לוקח אותנו משדה מואב לשדה בית לחם. הכל שדות. משדות מואב לשדות בית לחם, ואנחנו רואים מה קורה שם בשדות בית לחם. שדות מואב היו מקומות ההתבוללות. בשדות בית לחם, מתנות עניים, דברים נפלאים, ויש בצד בית קטן, שבו נעמי ורות שתי נשים, שפעם היו מלכים ובנות מלכים, ועכשיו הן שתי נשים עניות מרודות, עלובות חיים, נפגשים בצד. הפרק השלישי הוא פרק של לילה אחד, ובלילה הזה בועז זורה את גורן השעורים, ובחצי הלילה מתחילה כל הסיפור של הגאולה. הפרק הרביעי הוא פרק שחותם באיזו שעה בשער העיר, מושב בית דין אחד, לא יודע כמה זמן זה לקח, ואחריו 10 השנים הבאות, לא 10 אלא אלפי. כלומר, אחריו מתחיל ההיריון, והבן, ופרץ ועובד, וישי ודוד, וכל מה שאתה רוצה להמשיך. כלומר, המגילה בעצם מתחילה בחורבן ארוך, מסתיימת בגאולה ארוכה. היא מתארת שלעולם החורבן הוא פחות מהגאולה. תמיד הגאולה תביא בסוף למשהו אחר לגמרי, 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 שיש לו סוף. והאמצע הוא 3 אנקדוטות שמתרחשות ב3 נקודות קצרות. יום אחד של פרק ב', לילה אחד של פרק ג', מושב בית דין אחד. של פרק ד', עוד יותר נפלא, אז בכלל גדול. והם עוברים בעצם בתקופה קצרצרה, של מספר, של תקופה קצרה בימי בית לחם. ולעניות דעתי, לא באה המגילה הזאת אלא לדבר אחד בחג השבועות. כי בחג השבועות אנחנו מסיימים, אמרנו אתמול, את ימי ספירת העומר. בחג השבועות אנחנו נמצאים לא רק בחג השבועות. תקנת קריאת המגילות היא מאוחרת. אנחנו נמצאים בסוף ימי ספירת העומר, הולכים ומתקרבים לימי בין המצרים, נמצאים בקיץ, בימי קציר, חיטים, אנחנו במצב טוב. אתם יודעים למה מתו כל תלמידי רבי עקיבא בימים שבין פסח לעצרת? כי לא נהגו כבוד זה בזה. ומה היה מצבם ההלכתי? מעולה. מעולה. איזו רמה של דין תורה הייתה בבית שני. מה זה הקפדה? אתם יודעים מי מתואר במגילת רות? קבוצה קטנטנה של מתבוללים שנדחית בצדק על ידי עיר שומרת תורה ומצוות. המבחן הוא ביכולת של העיר הזאת לקבל את מי שלא שייך לבית הספר שלהם, אבל הוא גם לא מהמתבוללים. הוא פה. מה יקרה איתו? תלוי בכם. מעולם ההלכה שלכם לא יצא כלום. אפילו את שמו של הגואל אני לא יודע. פלוני אלמוני. אתם יודעים מה זה פלוני אלמוני בעברית של היום? סתם בן אדם. יכול להיות שהוא היה גאון עולם. הוא לא מעניין לא אותי ולא את ההיסטוריה שלי. מהמתבוללים לא יצא כלום. אתם יודעים מאיפה יוצא משיח? ממי שנהגו כבוד זה בזה. ממי שבדק בימי שפוט השופטים. אתם מבינים מה זה ימי שפוט השופטים? בימי שפוט השופטים הייתי מצפה לעיר שלמה שתלך לשדה מואב ותזרוק הכל. זה היה בימי שפוט השופטים. איש כל הישר בעיניו. עבודה זרה, לא הניחו שום מקום, עבדו, דיברו בשפת הארץ, כמו שפוט השופטים. בימי שפוט השופטים, יש עיר, תשמעו, שמי שרוצה להתבולל, אין לו מה לחפש פה, הוא צריך לצאת לחוץ לארץ. בכל ספר שופטים, מי שרוצה להתבולל, על הכיפק, בוא לכיכר העיר. זאת האווירה בספר שופטים. פה כולם מוזמנים. יש כל הישר בעיניו. ובית לחם יהודה, מה פתאום? מי שרוצה הפוך, החוצה. צדק. אבל לאן זה מביא? מה קורה שם? אורפה ורות עומדות כדמויות מופת. לא יעזור לאף אחד. גם אורפה. אתם יודעים מי הן? נשים מואביות גויות שבאות ממואב, ואני יודע על מואב רק דבר אחד. שמה שיש במואב זה DNA של אנטי חסד. אתם יודעים למה לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם? לא בגלל שבנות מואב ישבו בשיטים והחלו לזנות. לא. לא, לא בגלל הזנות של בנות מואב, לא, על אשר לא קידמו אתכם במים ובלחם. כי מואב היו אנטי חסד. מאיפה הם קיבלו את ה-DNA הזה של אנטי חסד? כי מואב נקרא מואב, מי זה היה מואב? מואב זה הילד שנולד מבת לוט ולוט כשלוט השתקר במערה, והיא קראה לילד שלה, אתם זוכרים את בת לוט שבאה על אביה בשחרות, והיא קראה לו מואב. והיא הביאה איתה את סדום. וסדום הזאת באה לידי ביטוי במואב. ואתם יודעים במה מתחילה מגילת רות? שתי נשים מואביות, מואביות, שמגלים לכם איך מואב יכול להתהפך. האנטיתזה של חסד. מה ביקשתי ממואב? נהדר. מה ביקשתי ממואב? מים? לחם? מה ביקשתי מהם? חסד זה לעשות שאני לא מבקש. מה אמרתי למואב? תנו לי לעבור, אל תתנו לי כלום, תנו לי ללכת פה. כלום. מואב זה ההפך של חסד. ושתי נשים מואביות. הן החסד של מגילת רות. ולא כל המתנות עניים שלנו עם כל ההלכות וכל החומרות וכל הסעיפים קטנים והסעיף גדול וסעיף קטן וסעיף גדול. פעם אחת לא מופיעה המילה חסד במגילת רות, חוץ מבחסד של, של הקודש ברוך הוא, של רות ואורפה, ושל רות בהמשך. זה החסד. מה המשפט שאומרים לבועז? אלא מה אתה רוצה להיות? כמו בתל אביב? מה אתה רוצה להיות? עוד יש בית לחם יהודה אחת. איפה אתה רוצה להיות? חילוני. מה אתה רוצה להיות? איפה אתה תהיה? אז בוא נשמור על זה. טענה רצינית מאוד. טענה רצינית מאוד. מה אתה רוצה? אומר להם בועז, אבל אני אומר לכם, הגיור הזה היה תקין. אומרים לו, לא רוצים גיור תקין. אנחנו לוחמים גם בגיור תקין. לא רוצים כלום. שתמותו. ואז ממשיכים בפרק הבא, והעיר, האם מקבלים בעלי תשובה? ואני אמרתי, האם מקבלים שני סוגים של בעלי תשובה? אתם יודעים מי זה נעמי ורות? נעמי זה הכי בעל תשובה הכי קשה שיש, זאת אומרת, זה הצדיק שמרד ומבקש לחזור, זה פי אלף יותר קשה מכל בעל תשובה בעולם. זה בעל תשובה, אומרים מה הרקע מסומם. מסומם לא קצת, מסומם, וואו, תן הרצאה. קומר, וואו, 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 הכי טוב. יש משהו עם, זה אקשן. עם סיפורים עוד יותר טוב. וגם היה בסרט, לא משנה, זה נעשה שהיה בסרט בכלל מצוין, על הכיף כיף. זה נהדר. אבל בא אחד, ואומר, תשמעו, אני נתתי דרשות, ובעצם התבוללתי. לא גיליתי לכם. צבוע, נבלה, מנובל אחד. מה יש בו טוב? רק רע. זה אישה אחת שמגיעה, ורות, האנטיתזה של כל הסיכויים בעולם, להביא לתוך הוועדת קבלה. והכל בימי שבועות השופטים. זה מדהים המגילה הזאת. ועכשיו העיר צריכה לעבור תהליך. אז בועז לא אומר לנערים שלו, ולנער הניצב על הקוצרים, תשמע, אתם כולכם זוזו עכשיו ימין על הימין שור, ואני עכשיו מיד שולח צ'ונט. כי אי אפשר. אנחנו נעבור מחר בעזרת השם על פרק ב', זה כל כך איטי. אי אפשר, הם לא יבינו כלום. אז הוא אומר, קודם כל, אל תיגעו בה, אל תחלימו אותה. לא הבנתי. עיר שכל העסק הולך לפי ההלכה, צריך להגיד, אל תחלימו. בטח על כל טלפון הייתה תמונה של החופץ חיים. והיה כתוב, לא להגיד לשון הרע. ובסוגריים, על אלה שעשו. כן, ושם רשימה על מצווה. עם תמונה נוספת. זה היה מצוין, היה מצוין. אז למה בכלל, עיר של מצווה, הכל בסדר, לא כמו בית שני, הכל מצוות. מצווה, וזה מצווה להחלים. אל תחלים. וחוץ מזה גם שואל את השול עולמית מהצוותים. וחוץ מזה היא גם תשב פה בצד הקוצרים. הוא ממציא מצוות, בועז הוא חברה לייצור מצוות. והוא אומר עכשיו, אני אומר לכם כך וכך, אבל האווירה עוד לא רגיעה. ואז היא מותירה, מה אתם חושבים? הוא לא מבין שהוא עכשיו בעצם נתן את המתקוקה שהוא רצה להעביר לנעמי מקודם? הוא חיכה לזה שהקודש ברוך הוא יסדר את זה. הוא התפלל על זה. הוא כל כך התפלל על זה. היה מוצא שעורים, הוא בדק הכל, והוא אמר זה לך. הרי הוא אומר, זה תני לבדודה.
אל תבואי
ריקה מלחמותך. תני לבדודה. מאיפה באה המילה אל תבואי ריקה מלחמותך? היא זוכרת את ה... הוא זוכר כשהגיע לעיר, אז היא אמרה, וריקה משיבני השם. אל תבואי עוד פעם ריקה, אני לא יכול לראות את התמונה הזאת, לא יכול לראות אותה. אני לא מסוגל. אני מתבייש שלא עשיתי את זה אתמול, לא יכולתי. אל תבואי ריקה. יותר אין דבר כזה, לא יהיה ריקם בעולם הזה. תתני לה. אתם יודעים מה יקרה בסוף פרק, בסוף מגילת רות? לוקחים 10 אנשים, תראו איך בועז עושה את זה, בועז הוא גאון עולם, 10 אנשים. ולאט לאט בהתחלה מדברים על גאולה של שדה, אומרים להם שבו פה. עובר האיש, אומרים לו בוא, שב גם אתה. מכירים שהחבר'ה יושבים ככה בין מנחה לערבית על, על זה, ככה עם השרשרת וזה, אוכלים משהו מעשנים בפרלמנט של העיר? לאט לאט בית הדין הופך להיות לאצטדיון. כל העם והזקנים. ואז לאט לאט מתחילים להתכנס לזה שהמואביה הזאת היא לא מואביה, היא נערה. אתם יודעים מה יהיה ההמשך? מי נותן שם לילד הזה?
השכנות.
זה לא הווייברס שמקודם אמרו, יושבת נעמי? זה לא אותן שכנות? זה אותן שכנות! הכל לאט לאט זה תהליך. מגילת רות היא מגילה אופטימית, גם מזה עוד נצא. העיר שהמתה והפכה לתהום ולתוהו ובוהו, כי אנחנו נזרוק מפה את נעמי, על רות אפילו לא מדבר, אותה אפילו לא שווה לקלל, אבל את נעמי לא מקבל. העיר הזאת אומרת בסוף, קלתך אשר אהבתך ילדתו. מי זו קלתך אשר ילדתך? אגב, אתם מבינים מה הם אומרים כשהם אומרים קלתך? אתם יודעים מה הם אומרים? קלתה? קלתה ביולוגית היא הייתה כי היא נהייתה מתבוללת. קלתך אשר ילדתך, הם אומרים בעומק, בעומק, אנחנו מכירים בכל, אנחנו מאשרים הכל. אנחנו מאשרים הכל, אנחנו לא הבנו כלום, אנחנו מבקשים סליחה. אנחנו מבקשים סליחה. אנחנו חוזרים בנו. הדברים משתנים, השכנות קורות. האם זה עד כדי כך happy end שכל העיר פתאום במקום בתאום? אני לא בטוח. יכול להיות שזה היה רק ועד השכנות. אני משאר לעצמי שהעם שעמד ליד הזקנים, זה עוד לא היה בתאום כל העיר עליהם. משהו נרגע. אולי עברו פרשה. משהו נרגע. פתאום קלטו שהמבחן האמיתי הוא לא האם הוא יעשה תשובה, אלא האם אנחנו הכנו את עצמנו לקלוט אותו. והמבחן האמיתי זה לא מה יהיה בגיור, אלא מי אתם כדי לקבל אותו. מה המשפט שאומרים לבועז? אלא מה אתה רוצה להיות? כמו בתל אביב? מה אתה רוצה להיות? עוד יש בית לחם יהודה אחת. איפה אתה רוצה להיות? חילוני. מה אתה רוצה להיות? איפה אתה תהיה? אז בוא נשמור על זה. טענה רצינית מאוד. טענה רצינית מאוד. מה אתה רוצה? אומר להם בועז, אומר להם בועז, אבל אני אומר לכם, הגיור הזה היה תקין. אומרים לו, לא רוצים גיור תקין. אנחנו לוחמים גם בגיור תקין. לא רוצים כלום. שתמותו. ואז ממשיכים, ואז ממשיכים בפרק הבא, והעיר, האם מקבלים בעלי תשובה? ואני אמרתי, האם מקבלים שני סוגים של בעלי תשובה? אתם יודעים מי זה נעמי ורות? נעמי זה הכי בעל תשובה הכי קשה שיש. זאת אומרת, זה הצדיק שמרד ומבקש לחזור. זה פי אלף יותר קשה מכל בעל תשובה בעולם. זה בעל תשובה, אומרים מה הרקע מסומם. מסומם לא קצת, מסומם, וואה, תן הרצאה. כומר, וואו, 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 הכי טוב. יש משהו עם, זה אקשן. עם סיפורים עוד יותר טוב, וגם היה בסרט, לא משנה, זה נעשה שהיה בסרט בכלל מצוין, על הכיף כיף. זה נהדר. אבל בא אחד, ואומר, תשמעו, אני נתתי דרשות, ובעצם התבוללתי. לא גיליתי לכם. צבוע, נבלה, מנובל אחד. מה יש בו טוב? רק רע. זה אישה אחת שמגיעה, ורות. האנטיתזה של כל הסיכויים בעולם, להביא לתוך הוועדת קבלה. והכל בימי שפוט השופטים. זה מדהים המגילה הזאת. ועכשיו העיר צריכה לעבור תהליך. אז בועז לא אומר לנערים שלו, ולנער הניצב על הקוצרים, שמע, אתם כולכם זוזו עכשיו ימין על הימין שור, ואני עכשיו מיד שולח צ'ונט. כי אי אפשר. אנחנו נעבור מחר בעזרת השם על פרק ב', זה כל כך איטי. אי אפשר, הם לא יבינו כלום. אז הוא אומר, קודם כל, אל תיגעו בה, אל תחלימו אותה. לא הבנתי. עיר שכל העסק הולך לפי ההלכה, צריך להגיד, אל תחלימו. בטח על כל טלפון הייתה תמונה של החופץ חיים. והיה כתוב, לא להגיד לשון הרע. ובסוגריים, על אלה שעשו. כן, ושם רשימה על מצווה. עם תמונה נוספת. זה היה מצוין, היה מצוין. עיר של מצווה, הכל בסדר, לא כמו בית שני, הכל מצוות. מצווה, וזה מצווה להחלים. אל תחלימו. וחוץ מזה גם שואל תשולו למית הצוותים. וחוץ מזה היא גם תשב פה בצד הקוצרים. הוא ממציא מצוות, בועז הוא חברה לייצור מצוות. והוא אומר עכשיו, אני אומר לכם כך וכך, אבל האווירה עוד לא רגיעה. ואז היא מותירה. מה אתם חושבים? הוא לא מבין שהוא עכשיו בעצם נתן את המתקוקה שהוא רצה להעביר לנעמי מקודם? הוא חיכה לזה שהקודש ברוך הוא יסדר את זה. הוא התפלל על זה. הוא כל כך התפלל על זה. וים עוד שש שעורים, הוא בדק הכל, והוא אמר זה לך. הרי הוא אומר, זה תני לבדודה.
אל תבואי
ריקה מלחמותך. תני לבדודה. מאיפה באה המילה אל תבואי ריקה מלחמותך? היא זוכרת את ה... הוא זוכר כשהגיע לעיר, אז היא אמרה, וריקה משיבני השם. אל תבואי עוד פעם ריקה, לא יכול לראות את התמונה הזאת, לא יכול לראות אותה. אני לא מסוגל. אני מתבייש שלא עשיתי את זה אתמול, לא יכולתי. אל תבוא יריקה. יותר אין דבר כזה, לא יהיה ריקם בעולם הזה. תתני לה. אתם יודעים מה יקרה בסוף פרק, בסוף מגילת רות? לוקחים 10 אנשים, תראו איך בועז עושה את זה, בועז הוא גאון עולם. 10 אנשים. ולאט לאט בהתחלה מדברים על גאולה של שדה, אומרים להם שבו פה. עובר האיש, אומרים לו בוא, שב גם אתה. מכירים שהחבר'ה יושבים ככה בין מנחה לערבית על, על זה, ככה עם השרשרת וזה, אוכלים משהו נעשנים בפרלמנט של העיר? לאט לאט בית הדין הופך להיות לאצטדיון. כל העם והזקנים. ואז לאט לאט מתחילים להתכנס לזה שהמואביה הזאת היא לא מואביה, היא נערה. אתם יודעים מה יהיה ההמשך? מי נותן שם לילד הזה?
השכנות.
השכנות. זה לא הווייברס שמקודם אמרו, יג'ות נעמי? זה לא אותן שכנות? זה אותן שכנות. הכל לאט לאט זה תהליך, מגילת רות היא מגילה אופטימית, גם מזה עוד נצא. העיר שהמתה והפכה לתהום ולתוהו ובוהו, כי אנחנו נזרוק מפה את נעמי, על רות אפילו לא נדבר. אותה אפילו לא שווה לקלל. אבל את נעמי לא מקבל. העיר הזאת אומרת בסוף, קלתך אשר אהבתך ילדתו. מי זו קלתך אשר ילדתך? אגב, אתם מבינים מה הם אומרים כשהם אומרים קלתך? אתם מבינים מה הם אומרים? קלתה? קלתה ביולוגית היא הייתה כי היא נהייתה מתבוללת. קלתך אשר ילדתך, הם אומרים בעומק, בעומק, אנחנו מכירים בכל, אנחנו מאשרים הכל. אנחנו מאשרים הכל, אנחנו לא הבנו כלום, אנחנו מבקשים סליחה. אנחנו מבקשים סליחה. אנחנו חוזרים בנו. הדברים משתנים, השכנות קורות. האם זה עד כדי כך happy end שכל העיר פתאום במקום בתאום? אני לא בטוח. יכול להיות שזה היה רק ועד השכנות. אני משאר על עצמי שהעם שעמד ליד הזקנים, זה עוד לא היה בתאום כל העיר עליהם. משהו נרגע. אולי עברו פרשה. משהו נרגע. פתאום קלטו שהמבחן האמיתי הוא לא האם הוא יעשה תשובה, אלא האם אנחנו הכנו את עצמנו לקלוט אותו. והמבחן האמיתי זה לא מה יהיה בגיור, אלא מי אתם כדי לקבל אותו. רבי עקיבא, הדברים הנפלאים שלך הם אדירים, הם אדירים. לא יישאר מהם כלום אם לא נכניס אותם פנימה. אני אגיד את זה יותר חריף. לא יישאר מהם כלום. היה יהודי אחר בתקופה הזאת. אל תיחסו עליי. יהודי חשוב, אחר, גר באזור. בתקופה של רבי עקיבא, כמה 50 שנה אחרי, לפני, לא חשוב עכשיו, יהודי מאוד חשוב, שאמר נמאס לי מההלכה וצריך לעשות חסד. הוא טייל על הכנרת, הוא חילק לחם, הוא נתן פרוסות, הוא נתן לאנשים אוכל, והוא צדק. הוא צדק, כי נמאס לו מהעולם הסגור הזה, והוא אמר אני רוצה חסד. מה יוצא מחסד שיצא מהמקום? בהמשך, יכול לצאת מזה הרצח הכי גדול שיהיה. בהמשך יכול לצאת מזה, תראה איזה דם היה בשם הלחם הזה. זה יקרה בהמשך. זה יקרה בהמשך. ואת זה בא אומרת רחל לרבי עקיבא, תגיד, לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? אתה אדם שאי אפשר לתאר. אתה מנכ״ל מיליארדר שכולך צנוע. אתה כולך חסד. אני אכריח אותך להגן את זה בעולם של הלכה. בוא צריך אותם, כל הסיפור פה הוא בשביל להעביר תהליך. זה אחרת לגמרי מגילת רות. זה לא מה שאנחנו רואים. זה להעביר אנשים תהליך. כל סיפור מגילת רות הוא איך עוברים תהליך חינוכי. מה פירוש הולכים לקבל תורה היום? הגעתם לחג השבועות, מקבלים תורה, אז מה פירוש? אני אדע מחר בערב במחשב תרי"ג מצוות. תודה רבה, המחשב שלי יודע יותר טוב, רק שלא יהיה בו וירוס. ותלך מפה. או אני יכול להתחיל לעבור תהליכים. כמו שרות עוברת. היטבת חסדך האחרון מן הראשון. וההמשך יהיה עוד יותר, וההמשך יהיה עוד יותר. אגב, מה כל חג השבועות לגבי מתן תורה? מה כל חג השבועות? זה היום שבו התחלנו לקבל תורה. זה לא היום שבו קיבלנו את התורה. מה יקרה אחרי שאנחנו מתחילים לעלות לקבל את התורה בו' בסיוון? היא תישבר בי"ז בתמוז. 40 יום. פיצוץ. ואז מה יקרה? עוד משבר. ואז יעלו עוד פעם. ויהיה לוחות שניים. ומה יקרה לרבי עקיבא? לא אותו סיפור? פיצוץ. והלוחות הראשונים שלו יישברו. 24,000 תלמידים, והוא יישבר, והוא לא יישבר, ויהיו לוחות שניים.